שיעורים שאני מוסר שם בניו יורק, לפעמים השיעור שני, 11:30 בלילה, אני אומר לבחורים, הקידוש השם הוא יותר גדול מהשיעור עצמו. למה? עכשיו אנשים רואים את זה בכל קצוות תבל, אירופ, כל מיני מקומות, שומעים בחורים צעירים באים לשיעור תורה, יש להם עבודה בבוקר, למחרת. ב-11:30 עד 1 ומשהו, עד שחוזרים הבית, אני השתיים, בבוקר הם כבר בכל מיני כיוונים, כן? אז אני אומר, השעה היא כבר קידוש השם. אני כבר היה לי שתי הרצאות הלילה. הרצאה אחת בחולון, הוא היה באחת מהם. ואחר כך, עכשיו היינו ביהוד, גם כן, המון אנשים, ברוך השם. פה בארץ הצמאון הוא אדיר. אני מתחיל כבר לחשוב, אולי כדאי לי לחזור לפה. הייתי, חרשתי את הארץ, כל מקום שהייתי היה לפחות 50 איש בחוץ. לא יכולים להיכנס, מרוב שאנשים צמאים פה. ואתה יכול לשבת איתם 10 שעות, לא ילכו. זה דבר מבהיל. יש התעוררות פה בדור, אבל מה הבעיה? אלה שכבר נולדו דתיים, נולדו חרדים, שם מה מזייפים? מזייפים. למה מזייפים? מי שחי בארמון של המלך גדל שם, הוא לא כך מעריך. מי שנכנס מהמעברה ועכשיו הוא נהיה קרוב למלך, הוא מעריך, זוכר איפה היה. מי שכבר גדל אצל המלך, אין נביא בעירו, אומרים. מה זה אין נביא בעירו? האנשים שהתרגלו אליך, אתה רוצה לתת להם מוסר עכשיו, נבואות? גדלת איתם פה בשכונה, מה זה? הנביא הולך לעיר אחרת, עושים לו כבוד, מה זה? מישהו חשוב. אחד פה שגדל איתנו פה בשכונה, זה לא אותו דבר. עכשיו אני רוצה לעשות אתכם עכשיו, בשעה הקרובה, שאלות ותשובות, בלי להתבייש. בלי להתבייש, אני רגיל להכל, אני כבר ראיתי חסידים, סקנים, כובעים, פאות, באים ואומרים לי לא מאמין בורא עולם בכלל, כלום. הכל, כפירה מאלף עד תף. וראיתי חילונים, עגילים, קוצים וזה, מדברים כמו רבנים גדולים. באמונה ואהבת השם, מוכנים, יש ויש, המראה לא תמיד מראה. וגם כשאתה בן ישיבה ואתה לומד גמרא וזה, יש לך לפעמים קושיות שהן מסובבות לך את כל החיים. יש בעיות איתם, זה לא פשוט. ואחר כך לפעמים זה מתפרץ בגיל יותר מאוחר, ואז השם, השם ירחם, אדם שהוא לא מקושר לתורה, כיוון שהבסיס שלו הוא, יש בו קצת ריקבון, אז הוא נופל. לכן אני אמרתי לרב, מה הישיבה? מה יש לי לחדש להם? אתם כבר אומר, תאמין לי שיש תמיד מה לחדש. אז אני שואל אתכם, בלי להתבייש, יש לכם שאלות, קושיות, דברים שלא מסתדרים לכם, דברים לא מובנים בגמרא, במשניות, איך אני יודע, סיפרו לי, אני לא בטוח, יש דברים שלא מסתדרים, אומרים שיש טעויות בגמרא, מה יש? דברו, מה אתם אומרים? בלי להתבייש, הנה אתה שם. אתה, לא אתה, אתה לפי החיוך, אתה יש לך קושייה. לא? הטלפון שלך צלצל, זה הקושייה, אוקיי. נו?
אני אתחיל לשאלה הראשונה עד שמחשבו פה.
כן.
שאלה המרכזית שמעסיקה הרבה בחורים שאני דיברתי. יש כל כך הרבה אנשים אינטלקטואלים במשך הדורות, בעלי כישרונות מופלגים, וחקרו את האמונה, וחקרו, ולא הגיעו לכך שיש בורא עולם. הגיעו לכל מיני אמונות אחרות, דתות אחרות, אבולוציה, בלבול, כל מיני עניינים ומושגים אחרים. אז מי אמר שהתורה, מי אמר שתשבור את זה דווקא אמת? הנה, כל כך הרבה מוכשרים הגיעו לדברים אחרים.
כן, יש חכם לב ויש חכם ראש. בתורה חכם ראש הוא לא נחשב כלום. אין לו שום קרדיט, אין לו שום כבוד, הקדוש ברוך הוא לא מחשיב אותו ככלום. יכול להיות אלברט איינשטיין, פרופסור, מפתח פצצה אטאטו, מתמטיקאי, מספר אחד בהיסטוריה, יש לו זיכרון, זוכר אלפי דברים, מספרים, חשבונות כמו מחשב, והוא נחשב בשמיים אפס, כלום. ויכול להיות בן אדם, פה הבחור פה בישיבה צעיר, משתדל, שובר את הראש, משתדל להתגבר על היצרים שלו, זה נקרא חכם לב. בתורה שים לב, אין כזה דבר שמשבחים אדם על השכל שלו, שהוא נולד ככה חריף. כל מקום שכתוב חכם, חכם לב. קחו לי חכם לב, חכם לב, מילאתי אותו רוח חוכמה, הכל חכם לב. כי חכם שהוא רק חכם בראש והלב שלו רקוב ומלא בתומעה וביצר הרע, והוא לא מתגבר עליו, מה זה שווה החוכמה? לכן מה שהרב אמר, יש כל מיני מדענים ואנשים חכמים ופרופסורים, הם לא הגיעו לאמת של התורה. א', זה שאתה חכם במחשבים לא הופך אותך לחכם ביהדות. זה שאתה חכם ברפואה לא אומר שאתה מבין מה זה יהדות. כל החכמים שהכרתי באמריקה, אלפים, מחשבים, פרופסורים, מדענים, פוליטיקאים, מושל מדינת ניו יורק, דוקטורים גדולים, משהו. הם בכלל לא ידעו גרם של יהדות, כלום. שום דבר, לא קראו את התורה פעם אחת מימיהם. כשאני מראה להם את ההרצאה שלי, תורה ומדע, הם מקבלים הלם. הלם. עכשיו הייתה איזו גברת חילונית בשיעור, שהבת שלה נראית כבר שחזרה בתשובה, הביאה את אמא שלה. היא אומרת כל רגע לבת שלה, את ידעת את זה? שמעת את זה? את ידעת את זה? הפתיחה של ההרצאה היא לא מאמינה בכלום. אמא שלי יש לה קושיות, קיצור אתאיסטית. שעתיים דיברנו, ראית אותה כבר חרדית, חצי חרדית. מחר, אני לא אתפלא שהיא תגיד שהיא מתחילה לשמור שבת. שעתיים! אני עושה איתך ניסיון. תביא לי את האתאיסט הכי גרוע שיש. דוקטור, עורך דין, שופט, מפקד הצבא, ראש ממשלה, מי שאתה רוצה. שעה? לעיני קהל ניטרלי, שים שלושה שופטים שיחליטו השופטים, אין מציאות שהם לא יקבלו הלם. אני מדבר איתם כל הזמן. אמר לי, מה? איפה זה אומר? כתוב כזה דבר? באמת, I never knew it, I didn't know it. מקבלים הלם. אתם לא מעריכים אולי, שאתם גדלתם בתוך זה. אני לפעמים באים חסידים לסמינרים, רבנים, מתוך סקרנות מישהו מביא אותה, יושבים בקהל. חסיד, הוא כל החיים שלו מלמד גמרא, מה? גדל בבית של חסידים. אז פעם אחת היה הרב רוזנגרטן, צדיק, במונסי הוא גר. עושה באופניים, למד תורה כל החיים שלו. אז הוא אמר, פעם אחת ראיתי אותו בוכה בסמינר. בוכה. אמרתי לו, כבוד הרב, מה קרה? אני אגיד לך את האמת, אני כבר כל החיים שלי מלמד גמרא, למדתי גמרא. אני מה שראיתי פה בהרצאות, אני בכלל רק עכשיו הבנתי שאני בכלל לא מבין מה זה גמרא, לא מבין מה זה תורה, לא הבנתי מה זה יהדות. עכשיו אני פעם ראשונה הבנתי מה זה בכלל, מה זה גמרא, שרואים שהגמרא היא זה מן השמיים. זה לא רק עניין של אמונה ושכל. שעכשיו אני פתאום מבין שיש פה קטעים בגמרא שלמדתי אותם 100 פעמים, ולא קלטתי אף פעם שבקטע הזה מוכח שזה יכול היה להינתן רק על ידי זה שברת העולם. זה אף פעם לא שמתי לב לזה. סתם, למדתי את זה קושיה, תירוץ, זה. אבל אף פעם לא הבנתי, אני פתאום עכשיו מבין שמי שכתב את זה, זה שברת העולם. זו הוכחה גמורה, ועוד אחד, ועוד אחד. לא הבנתי, עכשיו אני פתאום מתרגש. זאת אומרת, אני מרגיש הקלה. כי גם לרב גדול היו לו כל מיני קושיות, איך זה יכול להיות פה וזה, וזה לא מסתדר, ופה יש קושיה, והתירוץ לא חזק. פתאום הוא הבין את זה לעומק. אני פעם אחת קיבלתי טלפון, יום שישי בצהריים, מברוקלין. אני גר במונסי. מונסי מברוקלין זה שעתיים נסיעה. ערב שבת, שעתיים הלוך, שעתיים חזור, הלך כל היום. 3 שעות לפני שבת קיבלתי טלפון מבית חולים בבורו פארק. אומר לי זה אחד, כבוד הרב, יש כאן איזה אחד שיש לו עוד כמה שעות לחיות. הכבד שלו גמר, אין מה לעשות. ממש כמה שעות, לא בטוח שהוא יגיע לשבת אפילו. בן אדם קרוב לגיל 80. הבקשה האחרונה שלו זה שתבוא לבקר אותו בבית חולים, לפני שהוא הולך. אני אמרתי, הוא לא ידע שאני גר רחוק, עכשיו אני מברוקלין אולי. אמרתי לו, הלוואי שהייתי יכול, אני לא אספיק להגיע, מה אני אעשה? עכשיו, אין שבת עוד מעט. אמרתי לו, אני לא יכול להגיע, מה אני אעשה? אז אמרתי לו, אולי תשים אותו בטלפון, לפחות אני אדבר איתו בטלפון. הוא אומר, אין קליטה בתוך הבית חולים. כל פעם שאני רוצה לעשות שיחה, אני יורד 8 קומות, יורד לרחוב, עושה שיחה וחוזר. בתוך הבית חולים אין קליטה. אמרתי, אם מגיע לו לדבר את המשאלה האחרונה שלו משמיים, יהיה קליטה, מה אני יודע? תיכנס. נכנס, הטלפון עבד. שם את הזקן, והזקן הזה למד בישיבות מאירופה, אם אני לא טועה, אמר לי סלובודקה, כל מיני ישיבות, שמות בומבסטים. כל החיים שלו למד תורה, חרדי מלידה. הוא אמר לי, אני רוצה להגיד לך, לפני שאני עוזב את העולם, ככה הוא אמר, מרגש. הוא אומר לי, אני כל החיים שלי למדתי בישיבות, למדתי אצל הרב אביגדור מילר, וכל מיני, משה פיינשטיין, זצ"ל, כל הצדיקים, ומה שאתה רק רוצה. כל החיים שלי למדתי גמרא עוד פעם ועוד פעם, ומה ש... אומר לי, אני פעם ראשונה שהתחלתי להרגיש ממש יהודי, גאה, אמיתי, מבין הכל, זה בשנה האחרונה. שנה האחרונה שלקחתי את כל הדיסקים, עם כל ההוכחות, עם כל הוויכוחים של הכפירה, ושמעתי את הכל לעומק, פתאום עכשיו אני הבנתי מה זה התורה. אחרי כל החיים שלו למד בישיבה, לא איזה רב מתחיל. הוא אמר לי ככה באנגלית, Thank you, for giving me the last year of my life to be the best year of my life. תודה שהשנה האחרונה שלי הייתה השנה הכי יפה בחיים שלי. זאת אומרת, אני הולך בלב שלם, ורגוע. מה העניין? מה אני לימדתי עוד שהוא שהענק הגדול הרב אביגדור מילר או אלה לא לימדו אותו? בישיבה זה כבר אקשן, זה לימוד, זה גמרא, זה לא תמיד יורדים לעומק העניין. לפעמים זה כבר עניין של מה בכך. סרט רץ, מה רע, סדר ראשון, סדר שני. בישיבות בדרך כלל לא נותנים לאנשים להתחיל לשאול שאלות של כפירה. והבעיה שכמעט אין בן אדם בעולם שאין לו בלב שאלות של כפירה, תדעו את זה. יש אחד בטורונטו, קוראים לו הרב ספרמן, רב אשכנזי ככה בסביבות 60, הוא החליט שיש הרבה בישיבות שאלות של אפיקורסיות, לא מרוע, פשוט אנשים יש להם קושיות והם מתביישים לשאול, ומי שכבר שאל אמרו לו אפיקורס, אסור לשאול כאלה שאלות. אז אנשים פוחדים שיסמנו אותם כמטרד, אז אף אחד לא מדבר, בתור ילדים. אז הוא התחיל לעשות תוכנית לימוד, והתחיל לבוא לכל הישיבות, מונסי, בורו, פארק, כל המקומות, והוא בא לראש ישיבה, אומר לו, אני רוצה ללמד את הבחורים פה בבתי ספר שהתורה היא באמת מן השמיים. צחקו עליו, מה כבוד הרב, מה, מי לא יודע שהתורה מן השמיים, אנחנו לומדים גמרא בעיון. אומר לו, אתם תתפלו, אתם תראו שאני אוכיח לכם שחצי מהבחורים לא מאמינים שהתורה מן השמיים, ובוודאי לא שהגמרא מן השמיים. והתחיל ככה לעשות דיסקים, התחיל לבוא לבתי ספר, והוא אומר בכיתה, כיתה ו', כיתה ג', מדבר שם לילדים בבית ספר יסודי, אומר להם, ילדים, כולם כאן בטוחים שהתורה מן השמיים? כולם אומרים כן. כולם כאן בטוחים שמשה רבינו קיבל את התורה? כולם אומרים כן. כולם בטוחים שחילול שבת זה עבירה חמורה? כולם אומרים, הכל כן, כן, כן. אומר, עכשיו בבקשה, כבוד הרב, תצא החוצה. הרבי, תצא החוצה. הוא סיפר לי אישית, אומר לי, אחרי שהרב יצא החוצה, אמר, החלתי לשאול מחדש את השאלות. עכשיו הרב לא פה, לא לדאוג. בוא נשאל עוד פעם. הוא אומר, כל השאלות שאלתי אותם שוב, חצי מהילדים אמרו שהם לא מאמינים. בישיבות חרדיות. מכאן מתחילה הבעיה. בעיה אצלנו ביהדות שהרבה לא יודעים. אין אצלנו בתורה מצווה להאמין. יש מצווה לדעת. האמונה באה אחר כך. קודם כל אתה צריך לדעת מי אני. עכשיו תחליט אם אתה רוצה להאמין לי או לא. אם אתה לא יודע מי אני, איך תדע אם להאמין לי או לא? אתה לא בטוח יש לעולם בורא או לא. אז האמונה הזאת היא לא חזקה. קודם כל שאתה מבין בוודאות שיש. עכשיו אתה רואה שהתורה היא ממנו. עכשיו אתה צריך להאמין אם מה שהוא אמר יהיה או לא. זה כבר יצר הרע, זה כל מיני ניסיונות באמונה. אבל אם אתה לא מבין בוודאות במיליון אחוז, אנחנו מסתכל עליך כל רגע וכל שנייה מושגחת, ופרט אחד בבריאה, אם הוא לא ידע אותו, פרט אחד, הכל מתמוטט. אחד נתן צ'ק לשני, ולא יודע מישהו נתן סתירה לשני, זה תגובת שרשרת, זה נקרא תגובת הפרפר. אחד הקפיץ צ'ק לאהוב, הוא לא נתן את זה לבעל הדירה, ובעל הדירה איחר לבנק, והבנק הרס לו את האשראי, ובגלל זה הוא לא קיבל הלוואה, והוא הפסיד עסקה גדולה, ואשתו עזבה אותו, והילדים ידרדרו דרך הדרך, ואחד מהילדים נהיה רוצח. אז שואלים אותו, תגיד, איך נהיה את הרוצח? הוא לא יודע. זה בגלל שפעם איזה מישהו בסין הקפיץ צ'ק. ככה זה התגלגל. הבנתם איך זה עובד? דבר מוליך לדבר. אז אם פרט אחד, כשבחו מחביא בבריאה, כלומר, לא ראה בבריאה שנעלם מנגד עיניו, פרט אחד קטן. סתירה שאיזה אחד נתן לשני. אני יודע, נפילה של איזה בן אדם, איזה תאונה קטנה בכביש. פרט אחד קטן כבר לא יכול בחיים להיות צדק בעולם. והתורה אומרת, אני אל האמת והצדק. הכל מושגח עד הפרט האחרון. פרט אחד נעלם מהבריאה, זה תגובת שרשרת, כבר אין צדק. אי אפשר שיהיה צדק אמיתי, כי כבר החשבון הוא לא נכון. כי אפילו ילד שירד מן הדרך, לפעמים הוא 100% לא אשם. אז למשל, אם הרבי שלו העליב אותו בכיתה א', ואמר לו, איך אתה, אני מתפלא איך אתה נכנס פה בדלת עם השומן שלך, ופגע בו, והילד הזה התחיל לסנוע רבנים בגלל זה, כי מגיל קטן נהיה לו צלקת, ויום אחד הוא נהיה כופר גדול, ובגללו אלפים ידרדרו בגלל שהוא שם אתר באינטרנט וקלקל את הבחורים, ואף אחד הרי לא, אם הקשבחו איך... פרט הזה שהרבי אמר לו, שמן שכמוך, איך אתה בכלל נכנס פה בדלת? אם השנייה הזאת נעלמה מהשם, אז מי יקבל את העונש? המסכן הזה, שעכשיו הוא ירד מן הדרך בגלל שהכניס לו סכין בלב. עכשיו הוא מונע מיצר הנקמה. הוא מפיל חללים, אלפים. ומי ישלם על זה? אותו רבי. הוא צריך לשלם על זה. עכשיו, אם השם שנייה הזה לא ראה את זה, כל העולם אין בו צדק. כל ההחטאה הזאת, כל איך שזה התחיל, השם לא ידע מזה, כי הוא, כי זה לא, הוא לא ראה את הפרט הזה. אז ממילא הוא ישפוט אלפים שלא בצדק. ובסוף אין צדק ואין כלום. ממילא אתה רואה שכל פרט בבריאה, הכל מושגח. ברגע שאתה מבין את זה, ברגע שאתה רואה שאפילו הגמרא זה מן השמיים, אמנם לא כל הגמרא זה מן השמיים, יש טעות מאוד רווחת בעולם החרדי שבגללה הרבה חרדים מדרדרים, וזה טעות. מהי הטעות? יש כופרים שמביאים באינטרנט כל מיני דברים שכביכול הם טעויות בתלמוד. ואז מה קורה? כל מיני בחורים שקצת יש להם יצרה והם מתנדנדים והם בין ישיבה לישיבה ואני יודע מה, בין הזמנים, הם מתחילים קצת עם היצר הרע להסתכל בדברים שלא כדאי, כפירה, ואז מלא הם נופלים, ודבר מוליך לדבר. כל הנפילות של כל הכופרים והאפיקורסים ומי ששכנע אותם, זה הכל מבוסס על שקרים. ואני הרי, בעוונותי הרבים, אני מומחה בזה, אני כל המלחם עם האנשים האלה. מראה להם שתמיד הכל שקר. מה, למה זה קורה? אני אסביר לכם למה זה קורה. יש כאלה רבז בגיל צעיר ששואלים אותם הילדים דברים מסוימים. כתוב שהשמש הולכת סביב כדור הארץ. אומר, ככה זה. אומר, אבל הראה לי איזה אפיקורס שזה הפוך. מראה לך תמונה שכדור הארץ הולך סביב השמש. מה עכשיו אדם יאמין? למה שכתוב, למה שהוא רואה בעיניים? זה ניסיון קשה, נכון? מראה לך עכשיו שעכשיו חושך. אומר לך, לא נכון, עכשיו יום. ככה כתוב שעכשיו יום. אומר, אבל אני רואה חושך. אבל ככה כתוב שעכשיו יום. אפילו שיגיד לך בסדר, אני מאמין לך, בלב הוא לא מאמין לך. תמונה אחת שווה אלף מילים, תגיד כמה שאתה רוצה. אני רואה עכשיו מול עיניי מה אני רואה. אז ממילא, אותו אחד אומר, אז אי אפשר לסמוך על הרבי הזה. מה הוא אומר לי? הוא אומר לי דברים שהם לא נכונים, האפיקורס הזה צודק. תראה מה הוא מראה לי. הוא מראה לי שיש טעויות בגמרא. אז מי אמר שכל המשניות האלה, כל השקלה וטריה וקושיות ותירוצים, מי אמר שזה אמת? זה סתם משחקי ילדים. אנחנו מתחיל לחשוב. ממילא הוא גם מלא בתאוות, אז הנה, שלום עלייך נפשי, והוא פורק עול תוך חודש, הוא נהיה גוי גמור. איך זה קורה? זה ליקוי בחינוך. בגמרא יש שלוש קטגוריות. יש תורה מן השמיים, יש הוואי, דברים שקרו בעולם, היסטוריה, מאורעות, פרעות, שואה, חורבן בית מקדש, גזרות של חכמים בעקבות האסונות שקרו, כל מיני דברים. ויש מדע. מדע, חוכמות חיצוניות. עכשיו, מה זה מדע? כמו היום, יש לך כל מיני דוקטורים מפורסמים, מדענים, פילוסופים, חוקרים בנאסא, כל מיני חוקרים. הם מגלים כל מיני דברים על רפואה, על עניינים, על פיזיקה, על אטום, על כל מיני דברים, על מחלות. והם כותבים ספרים, הם מלמדים חוכמה חילונית. ויש לפעמים שהרבנים, גדולי הדור הפוסקים, הם צריכים את החוכמה הזאת. למשל, בן אדם שיש לו סכרת. האם מותר לו לצום ביום כיפור או לא? זה שאלות חשובות להלכה. עכשיו, הרב שהוא יודע הרבה תורה, תודה. רב שיודע הרבה תורה, אבל הוא לא יודע רפואה. הוא לא יודע מה זה סכרת. הוא יודע את כל הגמרא בעל פה. יודע את כל שולחן ערוך בעל פה. אבל הוא לא יודע מה ההשלכות של מחלת הסכרת. הוא חושב שזה כלום. מה זה סכרת? לוקחים כדור ונגמר. עכשיו, הוא לא יודע. אז הוא צריך להתייעץ עם רופא גדול, נכון? רופא צריך ללמד אותו על סכרת. הוא לא יודע מה זה סכרת. הוא לא למד בתוספות מה זה סכרת. אז הוא בא לפרופסור בתל השומר, הסביר לי בבקשה מה זה סכרת. אז הוא נותן לו חוות דעת, מסביר לו שאם אתה לא תאכל, אז אתה יכול חס וחלילה למות. אז הוא מבין הרב, פיקוח נפש, הוא כותב, נגיד, שבעוד 50 שנה מישהו יוכיח שהסכרת זה בכלל לא מחלה שמסכנת. הנה, זה, אתה יודע מה באמת מסכן? זה לא הסכרת, זה היה משהו אחר. ואז פתאום התברר שכל הרפואה שכולם חשבו שזה פשוט, פשיטה, שזה סכנת חיים, זה בעצם הכל היה טעות. עכשיו מישהו שיקנה את הספר של אותו רב, יסתכל, יראה כתוב, תראה, הרב הזה כתב שטויות. לפני 50 שנה איזה רב גדול הדור, תראה מה הוא כותב, שסכרת זה סכנת חיים. יצחק, מה סכנת חיים? זה בכלל לא הסכרת, זה משהו אחר. זה משהו שגורם. מזה צריכים להיזהר, לא מזה. אז הוא יגיד, סתם, אני נותן דוגמה, היא לא כל כך טובה, אבל תבינו את הנקודה. אז הוא יגיד, אתה רואה, הרבנים לא יודעים הכל. הנה, הם טועים, עושים טעויות. אז מה קורה? עכשיו, מי טעה, הרב או הדוקטור שלימד אותו? הפרופסור הגדול לסכרת. מי באמת טעה? אני בתחום שלי, זה תורה. אתה התחום שלך זה רפואה. אני בא אליך להתייעצות. כל אדם בתחום שלו. אני לא מבין אם זה חוקי מס הכנסה. בא אליי בן אדם, שואל אותי, כבוד הרב, תסביר לי מה עכשיו לעשות, מותר לי לעשות, אסור לי, אני רמה במיסים, יש לי זה, מותר לי לרמות, עד כמה מותר? תגיד, מה הלכה? אולי עדיף לי לקחת מהם ולתת את זה לישיבה ולסמוך על השם. יש כל מיני שאלות. חלק מהשאלות, אתה צריך לדעת את חוקי המדינה. אתה צריך לדעת, כי אולי זה באמת ריבית, אולי לא, אולי יש מקום לעקוף, אולי לא, יש שיטות, אולי נעשה את זה בצורה כזאת. גם אתה לא רוצה לעבור איסורים דאורייתא פה. אז ממילא אתה בא למומחה מס, הוא צריך עכשיו לתת לך איזה 3 שעות לימוד, מה עושים, איך עושים, מתי ככה, ואז אתה רואה את הסוגיה בשולחן ערוך, ואתה שם את שניהם ביחד, ואתה פוסק פסק הלכה. עכשיו, אם המומחה למס יטעה אותך, מספיק שהוא טעה בפרט אחד, ועל הסמך הזה אתה נתת התשובה שהיא לא נכונה. גרמת חס וחלילה לבן אדם לעשות עבירה. מי באמת טעה, אתה או שהוא? אתם מבינים את הנקודה? אז בואו אני אסכם. יש בגמרא תורה מן השמיים. מה זאת אומרת? כל מה שיש לו נפקמין על ההלכה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו בהר סיני, תורה שבעל פה, זה מופיע בתלמוד. כגון כל שיש לו קסקסת, יש לו סנפיר. זה מידע אלוקי, זה אדם לא יכול היה לדעת. כל יצור שיש לו קסקסים בים, 72% מהעולם זה מים, 12 קילומטר עומק, מיליארדים של יצורים, אחלאות, כל הזמן הם מתערבבים ביניהם, אין סוף פעולות. אומר אחר כך שבחו בהר סיני, בעל פה, תורה שבעל פה, לעולם לא תמצא יצור שיש בו קסקסים ואין בו סנפירים. פירוש, אם מישהו הביא לך חצי דג, אתה לא רואה את הסנפירים, רק הראש, חצי. אומר לך כך תבשל, דג, אתה רואה קסקסים, גירדת נפלו, אין סנפירים. יש לך רק עד אחד, מה עם העד השני? צריך שני סימנים. הגמרא, שזו תורה שבעל פה, מה אומרת לך? כל שיש לו קסקסת, יש לו סנפיר. למה זה? זה חשוב. למה? כי תדע שברגע שיש לך עד אחד, במקרה כזה, מובטח שגם העד השני היה, ואתה יכול לסמוך עליו. זה עניין הלכתי. זה מצד אחד זה מוכיח לך שהתורה היא מן השמיים. סיבה שלימדו אותך את זה, זה לא בקשר ללמד אותך על הים ועל הטבע. לא, זה לא הנקודה. תורה לא באה ללמד אותך ידע כללי עכשיו. אלא מה? זה נוגע להלכה, לכן השם לימד. חידוש הירח. אין חידושה של לבנה פחותה מ-29 יום ומחצה ושני שלישי השעה ו-73 חלקים. חשבון מתמטי זה נותן 29.530590. פירוש, עכשיו אומרים לך שהמסלול הזה של הירח, תדע שאם פעם יבואו עדים לפני, נגיד, שעה לפני, שעתיים, יום לפני, הדיינים בבית דין, אז בזמנם היו קובעים את החודש באופן ידני, כל חודש, לא היה לוח. עד שבא הלל, הנכד של הלל הזקן, ותיקן לוח שנה, לפני זה היו באים כל חודש ומחליטים על המקום. אז ממילא מה? עכשיו, התורה לא רוצה שאתה תגיד ראש חודש שעה לפני, כי זה יכול להיות לפני השקיעה. ממילא כולם יצומו בתשיעי בתשרי, וכולם יאכלו ביום כיפור וחורבן על עם ישראל. אז זה חשוב. אז התורה, אתה צריכה להגיד לך, תדע שזה לעולם לא יהיה פחות מהמספר הזה. דרך אגב, מראים לך שהבורא עולם נותן לך אינפורמציה, זה לא יכול לבוא מבני אדם, כי מי יודע את חידושה של לבנה בכל הווריאציות? זה בלתי אפשרי. זה רק הבורא ידע. מתוך כדי כך שהוא מלמד אותך הלכה, כדרך אגב, באופן משני, הוא גם מראה לך שהתורה מן השמיים. אבל יש סוגיות מדעיות שאין להן נפקמין על ההלכה. אם כדור הארץ הולך סביב השמש, או השמש סביב כדור הארץ, או ממה נהיה התרנגול, מהצהוב שבביצה, או מהלבן שבביצה, או כל מיני דברים מסוימים, זה אין לזה נפקמין על ההלכה. אין לזה הלכה שיוצאת מזה, אין לזה איסורים שיוצאים מזה, זה סתם ידע כללי. השכלה כללית. לא כל ההשכלות הכלליות החילוניות שבעולם, שהן לא תורניות, שסתם ידע כללי, לא כולם השם נתן בהר סיני. מה הפשע פה? מה, הוא צריך ללמד אותך מיליארדים של דברים? גם ככה הראש יש לו מגבלה. סתם להעמיס עליך ידע. כמה שיעמיסו עליך ידע כללי, פחות אתה יהיה לך ידע תורני. זה בא על חשבון משהו. אז הקדוש ברוך הוא לא דיבר בכל הסוגיות. אז שהחכמים היו צריכים לדעת משהו, למשל מדעי. סתם דנו על איזה סוגיה. למי הם היו פונים? לחכמי יוון. אתה רואה בגמרא. חכמי ישראל וחכמי יוון התווכחו ביניהם על הרבה סוגיות פילוסופיות. שאם תקרא אותם, תראה שהרבה מהם בכלל לא קשורים להלכה. סתם ידע כללי. כמו עכשיו חרדי וחילוני יושבים במטוס ומתווכחים על פוליטיקה. מה זה שייך לתורה עכשיו? סתם ויכוח כללי. אולי החילוני ניצח, הוכיח את הנקודה שלו. אז מה זה אומר? מה זה נוגע ליהדות עכשיו? זה סתם ידע חילוני, סתם ידע משני, זה ידע, לא ידע, זה לא משנה שום דבר ברמת הצדיקות שלי ובהשפעה של זה על העולם. היוונים סברו, גם כן זה דעה שהיא הגיונית מאוד. הם אומרים, מה משרת את מה? מלך הולך סביב המשרת, או המשרת הולך סביב המלך? מי עכשיו משרת את מי? המלך יושב והמשרת בא מסביבו ומגיש והולך וחוזר, או שהמשרת יושב והמלך בא אליו כל פעם לקחת? אמרו, המלך יושב והמשרת הולך מסביבו, נכון? עכשיו, העולם הזה זה עיקר הבריאה, נכון? פה חיים אנשים והשמש משרתת אותנו. אז אם השם נתן לנו שמש שתיתן לנו חום ואור וכו', אז השמש משרתת אותנו, סברה, הגיונית, השמש הולכת סביב הירח. ככה היוונים סברו, ככה הרמב״ם אמר, ככה כל מיני חכמים סברו. ממי הם למדו את זה? מהיוונים. היום הוכיחו לך שזה הפוך, שהשמש, הירח, כדור הארץ הולך מסביב לשמש. מראים לך את זה. עכשיו, אם אתה תהיה ראש בקיר, מהשתרה בתלמוד תורה, אין טעויות בגמרא, אין כזה דבר, מה יהיה? יום אחד חצי מהילדים האלה, הם יראו את הכפירה הזאת בעולם, ואז הם יפסידו גם את התורה שהיא באמת אמת מן השמיים. כמו שאני תמיד אומר, שממציאים סיפורי צדיקים, סיפורי עליבאבא, סיפורי אלף לילה ולילה, הרבי הזה עשה ככה וירד גשם והוא עשה ככה והבבא סאלי הצמיח נחל באמצע המדבר. אנשים ממציאים סיפורים, עשה ככה ונהיה נחל, כל מיני סיפורי אלף לילה ולילה. מדי פעם יש סיפורים של ניסים, כי צדיקים השם עושה להם ניסים, זה חלק מהאמונה, יודעים את זה. אבל הרבה מוסיפים ניסים, הרבי מלובביץ' בנה את הוורזנו ברידג', הם נתקעו, הם לא ידעו, בכלל הוא לא היה חי שבנו את זה. כל מיני סיפורים כאלה ממציאים. ממילא מה קורה? יום אחד החסיד הזה ייתקל בכופר. ברגע שיתברר לו שדבר או שניים מהסיפורים שסיפרו לו לא אמת, הוא יסיק שכל מה שלימדו אותו שקר. גם הדברים שהם באמת אמת, שזו תורה מן השמיים, עשרת הדיברות, מוסר, חוכמה, תכלית החיים, הוא כבר לא סומך עליהם בכלום. ואז יש נהירה מסיבית של אנשים שיורדים מן הדרך, צריך ללמד את האנשים נכון. מה שתורה מן השמיים נוגע להלכה, מופיע בתלמוד, זה משמיים, זה אדם לא יכול היה לדעת, אין בזה לעולם טעויות. אין. מה שלמדו מהדוקטורים והמתמטיקאים והמדענים של אותם זמן, שזה היוונים וחבריהם, לפעמים הם צדקו, לפעמים לא. לפעמים הם צדקו, לפעמים לא. אז זה שהיום מוכיחים על ידי ציוד מדעי ולוויינים וכאלה, שמה שהם חשבו אז לא נכון, מה הפשע פה? מה הטעות פה? זה בכלל לא בא מהשם. שם לא אמר לך מה הולך סביב מה. מה נפקא מינה? אין נפקא מינה הלכה. יש אור, יש לילה, זה מה שאתה צריך לדעת. לפי זה אתה חי, אתה יודע זמן קריאת שמע, נגמר הסיפור. מובן? אז זה לא נוגע, זה לא חלק מהתורה, זה רק הוסיפו. זה כמו רב שהיום כותב ספר הלכות, וביי דווי מספר על המלחמה שהייתה עכשיו, שנפלו טילים. זה לא חלק מהספר. זה הרב הוסיף את זה כדרך אגב. אז אם הרב כתב שנפלו 40 טילים בסדרות ביום שהייתי שם, ובסוף התברר שבאותו יום מישהו בדק בארכיון ונפלו 50, אז מה יגידו, כל הספר שקר? בגלל שהוא נתן פרט שולי שבכלל לא שייך לתורה בכלל? זה הטעות של האנשים, הם מנצלים. לוקחים האפיקורסים דברים שהם יודעים שזה בכלל לא תורה מן השמיים, ומכניסים כפירה באנשים ואומרים להם כך וכך קרה. והדבר השלישי שיש בתלמוד מהו? מספרים לך היסטוריה, מה באמת היה? היה מלחמה והרגו לנו ככה והחכמים קבעו ככה. זה סתם היסטוריה שהייתה. אז מה, עכשיו שמספרים לך סיפור על חייו של רבי שמעון בר יוחאי, קיבלנו את הסיפור הזה מהר סיני? רבי שמעון בר יוחאי לא היה חי בכלל. שסיפרו לך על רבי עקיבא שהיה עני ובגיל 40, כל הסיפור של החיים שלו זה מהתורה. נאמר שחליל היום אחד מישהו יברר איזה פרט, והסיפור עם רבי עקיבא, מישהו יצליח להביא מקור שהוא לא בדיוק כמו שכתוב. נגיד, זה חלק מהתורה? זה רק דברים שמתארים מה היה בעולם, היה הרב הזה והרב הזה. אם עכשיו יכתבו באוטוגרפיה של הרב אלישיב וזה פרט, ומישהו יוכיח שהרב אלישיב לא היה פה בכלל בארץ באותו תאריך, נפלה טעות. זה לא סותר את התורה, זה סתם דברים שהם ידע כללי. צריכים לדעת לחלק מה באמת תורה מן השמיים ומה דברים שהוסיפו מסיבות כלשהם. מפה מתחילה הכפירה. ברגע שאני רואה כופרים ואני מראה להם את זה, כל התמונה שלהם מיד משתנה, הם מקבלים הלם. אומרים, אז בעצם כל הכפירה שלי היא נובעת מטעות. הוא עבד עליי אפיקורס הזה. הוא הראה לי דברים, ועכשיו אני פתאום מבין שבאמת, אני חשבתי שהרבי החסיד שלי כל הזמן צעק לי, ככה זה, אפיקורס, ככה זה. ופתאום יראו לי שזה לא ככה. למשל, אני אתן לכם דוגמה. חכמי יוון וחכמי ישראל התווכחו ביניהם ממה נהיה הגוזל. חלק אמרו הצהוב, אלה אמרו מהלבן. מה אתם אומרים? מי צדק? מי צדק? התשובה היא, קודם כל יש כזה דבר בתלמוד, הודו חכמי ישראל לחכמי יוון. יש כזה דבר. זה דבר אחד. אז כלומר, החכמים היו מספיק ענבים ומודים על האמת, להודות לגויים שלפעמים הם צדקו. עכשיו תגידו, אני אשאל אתכם שאלה, יכול להיות שגוי רופא יותר טוב מיהודי? איפה יש ראיה בגמרא שכן? בגמרא. שבאו ועשו מצור על ירושלים, ובא רבי יוחנן בן זכאי להתחנן אליהם, שלא יחריבו את כביכול, הוא רצה שלא יחריבו במקדש, אבל הוא ידע, תפסת מרובה לא תפסת. אז אמר להם, תביאו את הרופאים שלכם שירפו את רבי צדוק, כי הוא עושה 3 שנים תעניות, העקבה שלו נהייתה נייר. הוא לא יכול כבר לאכול, הוא עוד מעט ימות. אז הרופאים שלכם יש להם כל מיני דייסות מסוימות, הם ידעו לרפות אותו. מה, למה החכמים? כל הארץ לא היה אף רופא גאול, מחיי מתים, התנאים הקדושים, לא ידעו לרפות את רבי צדוק? אתה רואה שלא? הם היו צריכים את הגויים שיבואו וירפו אותו. אז מכאן ראיה, יש תורה ויש חוכמה, חוכמה בגויים, תאמין. חוכמה בגויים, הגויים יודעים דברים, הם מגלים כל מיני דברים, תרופות, זה לא סותר כלום. זה לא סותר שום דבר. יש תורה מן השמיים ויש דברים כלליים. עד כאן הכל ברור, יש שאלות על מה שאמרנו עד עכשיו? הכל ברור? זהו? או שאתם רדומים כי 2 בלילה?
הלוואי
שיהיו רדומים ב2 בלילה. אמרתי לעצמי, משמר, יום חמישי כל הלילה. טוב, אז אין קושיות, אז אני מודה לכם.
טוב לגבי...
אוקיי, הצלת את השיעור.
לגבי החומת הירח כוכבים, היא חומתו ולהתחיל לעיני העמים.
נכון.
מה שרגש שאנחנו אמורים להבין יותר מהם בנושא הזה.
קודם כל זה כתוב על התורה באופן כללי. מזה שאנחנו נשמור מצוות, הגויים יאמרו כי עם חכם ונבון, הגוי הזה, היא חוכמתכם ונעמי, אבל...
יש מדרש שאומר על זה, לא?
שמה אומר?
זה הולך על חוכמת הכוכבים.
על המולד, נכון. כי זה באמת מן השמיים, זה כן מן השמיים. אתה רואה שהמולד וכל זה, זה כן מן השמיים. דווקא הכוכבים, כל הדברים האלה...
הנקודה הספציפית הזאת, רק המולד?
לא רק המולד. יש הרבה ידע, מה שנוגע להלכה, כן. אתה רואה שיש הלכות, והקדוש ברוך הוא לימד אותך אותן. למשל, אני אתן לך דוגמה. איך יודעים לעשות שנה מעוברת? הרי כל 19 שנה מכניסים 7 פעמים שנה מעוברת. כל מחזור של 19 שנה. איך יודעים כל 2, כל 3? יש מדרש שקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו דקדוקי שמיים וארץ, ואיך להוסיף חודשים, לעשות שנה מעוברת. למה? כי כתוב בתורה שפסח זה חג האביב. פסח, חג האביב. עכשיו, אם לא תשנה בלוח, תכניס שנה מעוברת, כל שנה, 2 פסח יוקדם בחודש, ייפול בחודש מרץ, אחר כך פברואר, אחר כך ינואר, אחר כך יגיע לדצמבר, שלג. אנשים בירושלים רועדים, איזה חג האביב. בא עכשיו בית הכנסת עם מעיל, ככה רועד, שלג. טעות בתורה, טעות בתורה, כל היהדות נפלה. יכול להיות שיהיה טעות בספר אלוקי, קורא לפסח, פסח, האביב, וזה נפל בחורף? נגמר הכל, הכל הלך. אז איך מונים את זה? השברוך הוא אמר למשה, באותה שעה לימד, השברוך הוא את משה רבנו חוקות ודקדוקי שמיים וארץ, ולימדו איך יהיה מוסיף חודשים וכו', שנאמר שמור את חודש האביב. ככה כתוב במדרש. ואז אתה רואה שהשברוך הוא אמר למשה, כל פעם, כל 2 או 3, כשהפסח מתקרב לכיוון החורף, תכניס עוד חודש, תדחה אותו בחודש. הוא כבר נופל באמצע מרץ כמעט, תוסיף חודש, הוא הולך עוד פעם לאפריל וכבר אביב. עוד 1-2 שנים זה עוד פעם יורד, עוד פעם אתה דוחף חודש, דוחה אותו. כל 19 שנה התאריך היהודי והנוצרי נופלים על אותו יום. כי זה כל 19 שנה מחזור חדש, ככה זה עובד. אתה מבין? אז הנה לך דוגמה, חוכמה שאדם לא היה יודע אותו, והכל מחושב יפה, ואיך אנחנו יודעים את זה? בגלל שחשבר חור רצה שפסח תמיד יהיה באביב. אז אתה רואה שזה נוגע להלכה. דברים שנוגעים. עכשיו, מה לגבי הביצה והאפרוח? לא הלא צדקו ולא הלא צדקו. יש בתוך הביצה זירעון מיקרוסקופי. אי אפשר לראות אותו בעין בלי מיקרוסקופ. אי אפשר. מה זה הצהוב והלבן? זה האוכל של הגוזל. גם הצהוב, גם הלבן. כשברוך הוא מכניס גוזל בתוך ביצה, אין לו קשר עם אמא לאכול ממנה. אין מי שיאכיל אותו. כשברוך הוא כבר הכניס לו בביצה את כל מה שהוא צריך לאכול, עד שהוא בוקע מן הביצה. שים לב איזה דבר מדהים. הוא מבודד מן העולם, בזמן היווצרותו, בתוך הביצה, הוא בהתחלה קטנצ'יק בגודל של נקודה. הוא לאט לאט אוכל, אוכל, גודל, גודל, עד שהוא גודל מספיק, הביצה נשברת והוא חופשי ללכת. אז עכשיו אני שואל אותך, חכמים, מה? יש טעות אצל החכמים? מה החכמים? יש להם עין ביונית? חכם זה שהוא יודע את כל התורה בעל פה והוא קדוש וצדיק. תביא לו עכשיו זרעון בגודל של מיליונית על המילימטר. שעכשיו יש, מי יכול לראות את זה? אין לאדם יכולת. אין לנו, החכם הוא יכול לראות מה יש עכשיו על הירח, בגלל שהוא חכם. לא להיות שוטים, כן? אלא מה? אז אתה רואה שלא היה ידע, לא היה מיקרוסקופ. ביום שנהיה מיקרוסקופ, רואים את הזרעון הקטן. תן לך עוד דוגמה. כתוב בתורה על המן, שהשם אמר לא להשאיר מן למחר. ויש כופרים כאלה, יש קטני אמונה, שהשאירו למחר. מה קרה למן? נהיה תולעים. כתוב, וירום תולעים ויבאש. כל המן, אז הבאים הכופרים, אמרו לחכמי ישראל בתקופת הראשונים, רמב"ן וחבריו, אמרו, אתם אומרים שאין טעויות בתורה שלכם, הנה נראה לכם שיש טעות. מה הטעות? כתוב בתורה, וירום תולעים ויבאש. זה הפוך. קודם כל הוא מסריח, אחר כך באים התולעים. פה בתורה כתוב שקודם כל היו תולעים, ורק אחר כך הוא הסריח. טעות! זה לא יכול להיות מבורא עולם כזאת טעות. גדולי הראשונים התפתלו בסוגיה הזאת, הביאו כל מיני תירוצים. אבל ביני לבינכם, מי שקורא את התירוצים, מה הוא שואל, מה אתה עונה לו, זה קצת קשה. זה לא פשוט. הקושיה נשארה כמעט לגמרי בעיניה. ולא השתכנעו, אמרו, טעות, טעות, טעות. יום אחד המציאו מיקרוסקופ. המציאו מיקרוסקופ, הסתכלו בדג שהשאירו אותו בשמש כמה שעות, הוא עדיין לא מסריח. עוד 5 שעות יתחיל להסריח. כרגע הוא נראה דג רגיל, בשמש, פה, בחום של פה. מסתכלים עכשיו על הדג עם המיקרוסקופ, רואים אלפי תולעים מיקרוסקופיות קטנות שלא רואים אותם בלי המיקרוסקופ. הם כבר שם. רק מה? אדם בלי מיקרוסקופ לא יכול לראות אותם. הוא רואה דג רגיל, אין סירחון, הוא לא... פתאום מה קורה? הוא מתחיל להריח את הדג. בינתיים הוא לא רואה את התולעים. מסתכל על הדג, איזה ריח. נורא, כמו נבלה. עוד שעתיים יתחילו התולעים. ישאיר את זה עוד 5 שעות באוטו, כל האוטו הרימה של תולעים. התורה תמיד צדקה. לאדם לא היה את היכולת לראות את זה עד שהמציאו את הטלסקופ. התורה אמרה, וירום תולעים, קודם כל באים התולעים, והם מביאים את הסירחון. באו הכופרים, אמרו, מה? אתה רואה שהסירחון קורא לתולעים? וטעות אצלכם בתורה? בסוף בדיעבד יתברר, התורה כמובן, אין בה טעויות. זה כל העניין פה. זה לפעמים יש לנו מוגבלות טכנית לראות או להבין, או אין לנו את היכולת, עד שפתאום ממציאים איזה משהו ורואים. אחרי 21 שנה של ניסיון, כמה אלפי קושיות שמעתי עד היום, בלי סוף. אחת מהם לא הייתה רצינית. אני, גם אם היו 10 קושיות שאין לי עליהן תשובה, עדיין הייתי נשאר חרדי, מאמין, הכל אמת, כי יש כל כך הרבה ידע שהוא אלוקי, שאין עליו ספק. אז בסדר, יש קושיות שהן באמת תמועות. אני אומר לכם ניסיון, אפילו אחת לא נשארתי בקושייה איתם. כל מה שהם אומרים, גיל העולם, הכל שקרים. הכל המצאות, השערות. היום כל אחד אומר, מה? יש הוכחות. אמרתי אתמול לאחד בהרצאה, תמצא הוכחה אחת שהעולם הוא בין יותר מ-6,000 שנה, אני נותן לך $1,000,000 מזומן. לא שיש לי, אבל התחייבתי בפני 200 איש. ולעיני מצלמה גם, אי אפשר להחביא את זה, זהו. אמרתי לו, תמצא הוכחה אחת, הוכחה, לא סיפורים. סיפורים יש לי בלי סוף, קראתי את כולם, הכל בלוף. הוכחה שהעולם הוא בין יותר מכמה אלפי שנה, אין כזה דבר. כל השערות. תראה, אחת-אחת תעבור אותם, ותראה, הם רוקחים השערה, אפילו שהיא הגיונית לפעמים, וכבר בונים על זה תילי-תילים של עובדות. כל העובדות האלה מבוססות על השערה, וממילא שני מדענים, כל אחד שיער משהו אחר, זה אומר העולם הוא בין 1,000,000 שנה, זה אומר 10,000,000 שנה, זה אומר 300,000,000 שנה, באותו אוניברסיטה, 3 חברים, כל אחד גיל אחר, אז איך זה מדע מדויק? 3 אנשים נותנים לך גיל, כל אחד אומר גיל אחר, ושלושתם צודקים? אני אומר הוא בן 20, הוא אומר הוא בן 30, הוא אומר הוא בן 50. שלושתנו צודקים? לא שייך. או אחד צודק, או אף אחד לא צודק. 5,000 מדענים, כל אחד הביא גיל אחר, וכולם עובדה. בבא מייסס, איזה עובדה. כל המדע שלהם זה הכל שקרים. תורת האבולוציה של דרווין, בת מהקוף. תראו איזה רמאים. קודם כל זה theory. Theory באנגלית זה תיאוריה. פה בארץ שמעו theory, עשו את זה תורה. מה ההבדל בין תורה לתיאוריה? הכי ההבדל הקטן. זה בלוף, זה השערות, וזה אמת. עשו את זה תורה כבר. מעולם זה לא הוכח. להפך, הוכח שזה טיפשי מאוד. אפילו התלמידים שלו הפכו לגמרי את כל התיאוריות שלו. מלמדים דברים אחרים. עדיין קוראים לזה דרווין, למרות שאין שום קשר בין זה לזה. וגם אלה שאומרים מה שאומרים, אין להם את החוליות המקשרות, סתם עושים בניינים והשערות, תוכיח שזה גרם לזה וזה גרם לזה, אין לך את החוליה המקושרת, היא מעולם לא נמצאה. איזה מין הוכחות אלה? סתם סיפורים, מה? סיפורים. אין קושיות על התורה, כן, שמה.
הרב אמר שהרב אמר, התורה זה אמת, וזה מבחן לאורך הזמן, בסוף זה מבחן כאמת. אז הטענה הזאת יכולה להיות נכונה, כי אם אתה רק היום גילו את המיקרוסקופ, וגילו שמה שאלפי שנים לא ידעו, אז עוד 200 שנה יגלו עוד משהו, וזה...
יגלו עוד הרבה דברים, אבל אף פעם הם לא יסתרו את התורה.
עד עכשיו כן זה סתר את התורה.
זה לא סתר, הידע שלנו היה לא נכון. הידע שלנו.
אז יכול להיות שעוד 200 שנה, זה גם כן יוכח...
בסופו של דבר...
כן, אתה אומר שהתורה זה... ברגע שאתה נתלה בהוכחות של המדע להוכיח את אמיתות התורה, אתה בבעיה. אם אתה אומר שהתורה זה אמת, בלי קשר למדע, אז זה יכול להיות טוב.
אבל זה רק אמונה.
נכון, אבל זה חייב להיות כך, כי אם לא, אז זה תמיד...
אבל התורה מכחישה אותך, כי כתוב וידעתם כי אני השם. דע מה למעלה ממך, הכל בלשון ידיעה. ידיעה זה לא אמונה, אמונה פירושו עדיין יש ספק. ידיעה זה 100%. השם אומר לך, תדע שאני פה, תדע שאני מנהל, תדע שנתת לך את התורה, תדע שהוצאת אתך ממצרים. דע את השם אלוקיך, למען דעת כל עמי הארץ כי השם הוא האלוקים, וידעתם כי אני השם, וידעת היום והשבותי לבביך כי השם הוא האלוקים. זה הכל בלשון ידיעה. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, בחמשת החושים שהשם ברא אותנו, אנחנו לא יכולים להוכיח שהוא קיים, נכון? לא יכולים להריח אותו, לא יכולים לגעת בו, לא יכולים לשמוע אותו בחדר פה, לא יכולים לטעום אותו ולא יכולים למשש אותו. אז אנחנו, כל מה שהוכחנו בחיים שלנו, הכל מבוסס על חמשת החושים. אז איך אפשר לדעת שהשם קיים? הרי בחמשת החושים אפשר להוכיח. ממילא, זה אקסיומה. השם אמר לך משהו שלכאורה הוא בלתי ניתן להוכחה. אז מה, השם הוא חלילה טיפש? מה, הוא לא יודע מה הוא מדבר? אלא מה הולך פה? מה הולך? לא חייבים את חמשת החושים להוכיח דברים. למשל, גלי רדיו. אפשר בחמשת החושים להוכיח? הם קיימים? שכל שלך איפה הוא? תוכיח אותו בחמשת החושים. תפתח את הראש, תוציא את המוח, תפרק אותו לגורמים, תחפש בלב, תחפש בבטן, בברידים. תראה לי איפה כל הידע התורני שרכשת בחייך. תראה לי איפה הוא בגוף. אי אפשר להוכיח אותו בחמשת החושים. איזה ילד אחד ברוסיה, המורה אמרה, מה שלא ניתן להוכיח בחמשת החושים לא קיים. אמר לה הילד היהודי ברוסיה הקומוניסטית, אם ככה למורה אין שכל. אז היא אמרה, ישמר בלשונך. אמר, למה? אני אמרתי מה שאת אמרת. אמר, זה אי אפשר להוכיח, אין לך שכל, תוכיחי אותו בחמשת החושים, היא הודתה שטעתה, הבנת? סתם קובעים עובדות. עכשיו, רק הנקודה, אני חדד אותה, תשמע טוב. אני לא צריך את המדע להוכיח לי שהתורה היא אמת. אני לא צריך את זה. אבל אם המדע עוזר לי להוכיח שהתורה היא אמת, עוזר לי. לא שאני צריך אותם, גם בלעדי זה הייתי צריך לדעת שהתורה היא אמת, רק מה, אם אני עדיין לא יודע איך להוכיח, מילא, אז אני מאמין. אבל עכשיו שהם באים ומוכיחים דברים מסוימים שהם מגלים, ואז אני בא ורואה שהתורה ידעה את זה בדור שאדם לא ידע את זה. מה אני רואה מזה? שזה מהקדוש ברוך הוא. הבנת? אם אני עכשיו בא ורואה...
זה מה שרציתי להגיד, זה מה שרציתי להגיד, שאתה לא יכול להשתמש במדע בשביל להוכיח את התורה, כי אם... כי המדע...
למה? מה הבעיה? המדע זה... מה זה מדע? מדע אמיתי זה גם כן תורה.
אתה אומר, אני משתמש במדע מתי שזה נכון לתורה, אז אני משתמש במדע.
לא, אתה לא הבנת פה נקודה חשובה. יש מדע אובייקטיבי שהוכח, ויש מדע ספקולטיבי. שבא הוא הגוי ואומר לי, העולם הוא בן מיליארד שנה, אני יודע שהוא טועה, למה? בתורה כתוב 6,000 מקסימום. אז אני יודע שהוא טועה. עכשיו אני אומר לו, תוכיח את שלך, תוכיח, הוא לא יכול להוכיח, הוא סתם מביא השערות. עכשיו יום אחד, נגיד, אם יצליחו להוכיח, אם יש מציאות כזו, מה אתה חושב יוכיחו? 5,775, זה מה שיוכיחו. לא יכולים להוכיח יותר, כי השם לא שקרן, מה השם כותב שטויות בתורה? אתה הבנת את הנקודה? בסופו של דבר המדע האמיתי מתאפס לפי מה שכתוב בתורה. אמנם יש דברים שלא כתובים בתורה, אמנם יש דברים סתומים בתורה שאנחנו לא מבינים בדיוק מה השם אמר, מה הוא התכוון, זה קצת מבלבל אותנו לפעמים, אבל במציאות השוטפת כל המדענים שגילו הוכחות, לא השערות, בסוף הכל מתאים לתורה, על זה בנינו קריירה, מה אתה חושב? כל כך הרבה עשרות אלפי בעלי תשובה מכל הסמינרים עד היום. מאיפה אתה...
הוכחות היחידות?
יש המון הוכחות, המון.
לא, אבל כאילו ההוכחות שלי זה רק מהמדע. אין, אני בתור, אם לא היה מדע, אני בתור יהודי.
לא, יש הוכחה פשוטה מאוד, בלי מדע, שכל, תראה.
מה ההוכחה הראשונית?
אני אשאל אותך שאלה, היה מעמד הר סיני או לא? זה עניין של אמונה או עניין של ידיעה? מישהו מצפצף, אולי אחד המכוניות פה מפריע, בשתיים בלילה, מי מצפצף? כן? אתם שומעים? תקשיב לי טוב, אני יכול להישבע שהיה מעמד הר סיני, כן או לא? לא הייתי שם. לא ראיתי בחמשת החושים. יכול להישבע או לא?
לא.
יכול להישבע. בלי בעיה בכלל. אני אוכיח לך, תקשיב. תקשיב לי טוב. בן אדם נוכל שמביא ספר, רוצה לרמות עם שלם ולהשתלט עליהם. מה מניע אותו? סתם ממציא ספר. אין בורא, לא נתן לו כלום. יום אחד הוא משעמם לו, אומר, אני לא נותנים לי פה כבוד. אף אחד לא עשה אותי חשוב, אני פה הכי חכם, אני פה הכי חזק, אני הכי נבון, אני היחיד שמבין, נמאס לי להיות אנונימי, יאללה, מתחיל לכתוב ספר שכולו בלוף. אלוקים פגש אותי במדבר, ראיתי אור יורד מהשמיים ואמר לי ככה, הוא מתחיל לכתוב. כותב ספר שהוא כולו בלוף, מתחילתו עד סופו. מה מניע אותו? א', כבוד. ב', כסף. רוצה לכתוב לכולם שמצווה לתת לו כסף. שים לב, זה בערך מה שהבאבות עושים היום. כבוד רוצה, רוצה כסף, רוצה, הוא חושב שהוא מבין הכי טוב, הוא יודע הכי טוב, שלוש. הוא רוצה ששמו ייזכר בהיסטוריה, נכון? והוא חושב שכיוון שאם לא יהיה מנהיג לעם, אז איש את אחיו חיים בלעו. אז מישהו חייב לנהל פה, אז אני חייב, כי אם אני אגיד שזה מדעתי, לא יתייחסו אליי. אבל אם אני אגיד שבורא עולם מינה אותי, אז יתייחסו אליי בכבוד, כן? אם אני אצליח לעבוד עליהם. אז זה כל הסיבות שאדם ימציא ספר דתי שהוא שקר. אין עוד סיבות אחרות, אלא אם כן אתם יכולים לחשוב על סיבה אחרת. אין כזה דבר שעשוע. זה המון עבודה והמון איסורים והמון סיכונים. זה לא נקרא שעשוע. אבל מסכימים מה שאמרתי בינתיים? אוקיי, עכשיו אני אשאל אותך שאלה. אם אני בא לקבוצה של 3 מיליון איש, או אפילו מיליון, או אפילו 100,000, או אפילו 100, אני בא אליהם ואומר להם, רבותיי, בורא עולם נתן לי ספר. מהיום ועלה אני הנביא, אתם חייבים לשמוע בקולי, תראו, מות יומת, זה, חיו יחיה, דברים מפחידים. אז אתם תגידו לי, מה יש בספר? אני רוצה שאתם תאהבו אותי. אני לא רוצה שתתמרדו בי. אני רוצה שכולם יהיו, איך אומרים, מבסוטים, שלא יהיה עכשיו חיכוכים בינינו, שאני מנהיג בלתי מעורר. איזה ספר אני אביא לכם? ספר עם כמה מצוות קלות שכולם יגידו, כן אדוני, הכל הגיוני, למשל לא תרצח. זה הגיוני, אני כותב בספר, אסור לרצוח, לא לגנוב, גם הגיוני, צריכים חברה מתוקנת, תיזהרו לא לגנוב, כך וכך, כל מיני חוקים, אני כותב מה שהגיוני, קבל את אביך ואת אמך, זה הגיוני. הרבה דברים, אל תשקר, גם זה הגיוני, יש הרבה דברים עם היגיון. מה לי לכתוב עכשיו 500 מצוות שהן נגד השכל? מה הועיל לי בזה? מה אני מועיל לי שעכשיו 3.5 מיליון אנשים כל דקה, כל שעה יקריבו כבש שעולה $300 בשוק? מה הרווחתי מזה? ששורפים פה בשרים ומעלים קורבנות וצריכים לצפות את הבית בזהב וכל כך הרבה עבודה? מה אני צריך את כל זה? יש בזה...
כמו כל העבודה זרה.
רגע, 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 תקשיב טוב רגע, תקשיב טוב, חכה סבלנות, לאט לאט תכף תראה איך הכל מתברר. אם אני רוצה נוכלות, אני רוצה כסף, אני אומר להם תנו לי אחוז בשנה, אז אף אחד לא יתמרד על אחוז. אני אומר להם זה וזה וזה אסור, מה מועיל לי שלא תאכל חמץ שבוע בשנה? עכשיו אני אשאל אותך שאלה, מביא משה ספר, כתוב ערוות דודתך לא תגלה דודתך היא. פתאום עכשיו יש הרבה נשואים לדודות שלהם, צריכים להתגרש עכשיו, לא יכולים להישאר נשואים, למה? כי עד עכשיו היה מותר ומעכשיו אסור, מה יעשה? ערוות דודתך, זה דודתך, זה אשתך, תן לה גט. מה עם הילדים המסכנים? זה מה שהשם רצה, מה? צועקים, הפגנה, כתוב בגמרא, כל מצווה שקיבלו בשמחה יש בברכה, כל מה שלא, לא. אחד מהם זה עריות, צעקו, העם בוכה למשפחותיו. אז מה קרה? למה משה עשה כזה דבר? אם הוא חלילה נוחל, אז מה יש לו עכשיו לכתוב חוק שכולם יתחילו להתגרש וההר גורש וגועש? ומי אבא ואמא של משה? דוד, אמרם, דוד של יוכבד. אז גם נגד ההורים שלו הוא קובע עובדות, שגם זה לא בסדר. ולזרוק פה את כל הבשר, כי עכשיו אין זמן, וצריכים לאכול מאכלי חלב כל השנים בשבועות, בגלל שעכשיו יגילו שכל הבשר טרף. מה הוא הרוויח מכל זה? תמצא לי דבר אחד שמשה כתב בתורה שיצא לו מזה תועלת. מישהו נוחל, הוא כותב על עצמו שהוא מגמגם באוטוביוגרפיה שלו? אם אני שוויצר שרוצה כבוד בכל העולם, אני אכתוב על עצמי לדור הבא, שאני הייתי כבד פה וכבד לשון? לא, תקשיב רגע, על מוחמד נכתבו אלפי ספרים, אין שם מילת גנאי אחת ברמז עליו אפילו, אותו דבר על יושקה, אותו דבר על כל הפלגמטים האחרים, שום דבר לא כתוב עליהם רע, רק טוב, ועל הכל מנהיגי ישראל, כל המלכים, כל הנביאים, כתובים דברים קשים מאוד נגדם בתנך. שלמה, והיה עשרה בעיני השם. תוריד את זה מהספר, מה אתה מכניס לנו עכשיו דברים כאלה? היה כזה מלך, חכם, מה צדיק, בן של דוד. תוריד את הפסוק הזה, מה, אז חייבים את זה בתנך? ששלמה בסוף ימיו חלילה הכיס את השם, מה, אז חייבים את זה? מה, לשון הרע, מה זה פה? לשון הרע. כל העולם יודע את זה עכשיו, זה בושה, מה אתה מפרסם את זה בעיתון? דוד המלך עם בת שבע, מה צריך לכתוב את זה בתנך? אברהם אבינו, כל מיני דברים, במה הידע כי ירשנה, מה צריך לכתוב את זה בתנך? מה צריך להגיד שמשה נהנה שלא נכנס לארץ? למה אתה מוציא לצדיקים הקדושים שם רע שעשו דברים לא בסדר? כי זה האמת, כמו שאמרת, באמת לא מזזים, זה מה שיש, זה לא מה שאני נהנה לכתוב. השם אמר, אמת, אמת זה מעל הכל. אבל אצל הגויים הכל שקר ממלא, אז ממלא אין שום דבר חיי מוחמד, כלום, היה מושלם, יותר בהקש ברחו בעיניהם, למה? כי זה הכל מבוסס על שקרים. הבנתם? עכשיו דבר נוסף. אין אף צדיק שהיה מושלם. מפורש, כתוב שכולם טעו. משה טעה, רבי עקיבא טעה. מושלם זה אחד שאף פעם לא טועה. כתוב על משה שטעה. כתוב רבי עקיבא חשב בר כוכבא הוא המשיח. בסוף הודע שהוא טעה. עד רבה זה לפחות טעות שניים, זה מראה שאתה אנושי. כי אם כל החיים שלך לא טעית, אז סימן שסתם היית אליהו הנביא בתחפושת של בן אדם. רגע, עכשיו אני אסיים רק את ההוכחה שאני מדבר איתך, איך אפשר להוכיח בלי מדע, היגיון שכלי. אז עכשיו תגיד לי אתה, אני יכול לבוא לשכנע 3 מיליון איש שהם שמעו אותי מדבר עם הקדוש ברוך הוא?
יכול שזה 3 מיליון, אולי 10,000, אתה יכול, 10,000,
20 איש. באתי לקראתך. מה היום? אנחנו מדברים לפני 3,000 שנה, מה היום? שאתה עוד לא נולדת, אני היה לי בבית טלוויזיה בגודל של מקרר, שחור לבן, נותנים עליה מכות שתדלק. זה רק לפני 20 שנה. מה היה לפני 3,000 שנה? מי אמר? מי אמר? תוכיח. מה?
הציגו לשכנע 600,000.
איך? מה, אתה יכול לעבוד על אנשים שהם שמעו את השם מדבר מהשמיים?
איך עשו את זה כל הזמן?
תקשיב טוב. משה אומר, הייתם במצרים, דם, צפרדע, קינים, הרבה, אפשר לביים את זה? אפילו היום אפשר לעשות מכת הרבה מבוימת. אפשר לעשות ככה וכל בכור במצרים נופל ומת? מה עשו? הוליווד? מה זה היה? הוקוס פוקוס? מה עשו? פתאום נופלים מיליון מצרים ומתים. ברגע, איך אפשר לעשות כזה? אם אחד מהניסים לא קרה, מה אתה כותב לי צ'יזבטים בספר ומשכנע אותי שזה קרה לי?
כשפים, במצרים גם היו עושים כשפים.
נכון שהיו כשפים. עד רבה, אתה רואה שזה התורה היא אמת. כי למה לתת קרדיט לגויים הארורים האלה, שונאי ישראל, המצרים שרצחו את התינוקות שלנו? מה היה צריך לכתוב בתורה שכל ילד תמה מצרי לקח מקל וזרק על הרצפה וזה נהיה נחש? זה רק מקשה. אומרים, אה, אתה רואה? גם הגויים יודעים לעשות מה שהבאבות עושים.
אבל אחרי
שבניין זה צריך לחפור עמוק ולשים יסודות. אז הם חפרו עמוק, עשו כל מיני מקרים טרגיים.
אז אתה אומר שאפשר לביים דם בכל הנילוס. אתה יודע את הגודל של הנילוס? תכפיל את הכנרת פי 20. חבר'ה, אני מתפלא עליכם, תנסו לחשוב לפני שאתם שואלים. מה זה מי אמר שזה אמיתי? זה בדיוק מה שאני מוכיח לכם. אם אני בא ואומר לכולכם פה, ישיבה יקרה שלי, אתמול לקחתי אתכם לכנרת וכולכם ראיתי איך עשיתי ככה עם המקל, וכל הכנרת נהייתה אדומה לשלוש שעות. אם זה לא קרה, אני יכול לשכנע אתכם שזה קרה? מה תגידו? פסיכופת, לך לאברבנל. פסיכופת, מהר תסתובבו, כל אחד ילך לדרכו. מסכימים או לא? אני יכול לשכנע אתכם שזה קרה או לא?
אתה יכול לשכנע אותם שבני אלף שנה זה קרה.
לא, לא, אני לא יכול, אני אסביר לך למה. אתה צודק בנקודה מסוימת. אתה יכול לטעון שיום אחד מישהו בא, כתב את הספר הזה בלוף, ואז הוא משכנע אותך שזה מה שהיה פעם. אתה צריך להאמין. אבל זה לא, התורה לא ניתנה ככה. אתה יודע איך התורה ניתנה? התורה ניתנה לאנשים שכתובים, שכתוב עליהם בספר. אין את זה לא בנצרות, לא בקוראן, לא באף מקום. הדת היחידה שהיא פונה לאנשים ונותן, הקדוש ברוך הוא נותן ספר לאנשים, האנשים שמקבלים את הספר, כתוב עליהם בתוך הספר, ממילא אי אפשר לרמות אותם. כי כתוב שאתם ראיתם, אתם עכשיו קיבלתם את התורה, לא סבא של סבא שלך, שעכשיו אתה צריך להאמין.
אבל מי אמר שזה לא עולה? אנשים שאמרו להם שסבא של סבא שלהם קיבל ספר שקבל.
לא, אתה לא קולט. אתה לא קולט. תקשיב טוב. עכשיו שאני עומד מול העם שלם, נכון? תקשיב טוב. ואני עכשיו אומר להם, אני עכשיו קיבלתי תורה, כולכם שמעתם אותי מהשמיים, מדבר, השם מדבר איתי, ועכשיו אני נותן לכם את התורה, ואתם ראיתם, ואתם ראיתם שמי שהלך אחרי בעל פאור מת. תקשיב טוב. ואני נותן להם עכשיו את הספר, והם כתובים בספר שעכשיו הם מקבלים את התורה, הם. עכשיו, אם אני בא לעם שהם לא קיבלו את התורה, הם לא קיבלו את התורה, אני בא אליהם עכשיו, אני נותן להם את הספר עכשיו, נכון? אז אני אומר להם, אתם עכשיו קיבלתם את התורה, אומרים, אנחנו לא קיבלנו כלום. זה סבות שלנו קיבלו, לא אנחנו. הספר הזה, למי הוא פונה? למי? תחשוב רגע, למי הוא פונה? הוא פונה לאל...
אולי זה היה 200 שנה אחר כך. 1,000 שנה אחר כך.
זה כבר אתם.
לא.
לפני 200 שנה, זה כבר אתם.
יספרו להם שלהם, זה היה אתם. זה מה שהוא מקבל.
אולי לפני 500 שנה, הלכו כמה אנשים והמציאו שהיה את זה לפני 3,000.
כן, אבל אי אפשר כזה דבר.
זה ההורים שלו לבן.
אז איפה זה היה עד היום? איפה אף אחד לא שמע על זה? מה, זה נעלם ל-500 שנה, פתאום נזכרו בזה? אם כזה מאורע קרה. אם אני עכשיו יכול לשכנע אנשים שהיה פעם ספטמבר 11 ונפלו מגדלים, אם זה באמת לא קרה, לפני 10 שנים, יגידו לי איך אף אחד לא שמע על זה. מה, אתה בא מתאר לנו בספר הזה כזה מאורע אדיר שקרה פעם, ואף אחד בעולם אף פעם לא שמע על זה? אני אתן לכם דוגמה. הערבים הם אלופי השקרים. מה הם אומרים? הם אומרים, מה אתם מאמינים ליהודים? זה לא היה עקדת יצחק, זה היה עקדת ישמעאל, ככה הם למדים. זה ישמעאל נעקד, הם היהודים שפילפו, הם שיקרו, הם שינו את התורה. מה אתם אומרים על הטענה הזאת? אפשר להוכיח שהיא שקר או שזה עניין של אמונה? מה אתם אומרים? איך תוכיחו לערבים בדקה שהם אלופי השקרים ותבעטו בהם דרך החלון? איך?
הנוצרים טוענים את אותו סיפור שקוראים על יצחק, אתה לא יכול להגיד ש...
זה לא ראייה, הנוצרים הם יהודים לשעבר.
אבל הם כותבים
לנוצרות
באסלאם
ב-1,000 שנה. לא משנה, זה יהודים שהם עדיין שיתפו פעולה ביניהם. הוא טוען על היהודים ששיקרו, והנוצרים הם יצאו מהיהודים, אז מה אתה רוצה? זה אותו שקר, אותו משפחה, נו מה?
אני לא חושב שזה שקר, כי בהתחלה כתוב יצחק.
אבל הם אומרים שזה לא נכון, אנחנו סילפנו את התורה.
מתי סילפנו?
באחד הדורות סילפנו.
והיהודים, היהודים שפעם
דייש מהם, והיהודים יודעים שהיה... איך היהודים? איך? היהודים העלימו את זה, צילפו את התורה.
חלק מיליון יהודים כולם
העלימו
ביחד.
או, חזק וברוך, סוף סוף, הבין. עכשיו יש, אין תקשורת, אין אינטרנט, אין טלפונים, אין דואר, אין כלום. יהודים מפוזרים בכל העולם, זו עובדה. אז מעתיקים מיד מספר לספר, כן? מעתיקים עם נוצה. יש לך יהודי בבגדד, יש לך יהודי בפולין, יש לך יהודי בתימן, יש לך יהודי בגרמניה. כל העולם מפוזר ואין קשר ביניהם. באיזשהו שלב מישהו החליט לסלף את התורה. מה אומר? תוציאו כבר את הישמעאל הזה מהעקדה ונשים במקומו את יצחק. איך בדיוק הוא הודיע לכל היהודים בעולם שישנו באותו שורה? קודם כל מה שמחקו יש אותו עדיין, זה רק צנזורה. מחקו מפחד שהגויים יהרגו אותנו. אבל איך אפשר, הדרך היחידה, תקשיב, הדרך היחידה שהיהודים סילפו את התורה זה בספר הראשון שמשה הוריד. כי אחרי זה שכבר התורה התפשטה, אי אפשר להביא את כל התורה ולשנות אותו דבר, אי אפשר. איך? איך ימצאו את כל היהודים? ברגע שהיהודים ירדו לגלות מאז, קודם כל אתה צריך להבין דבר אחד, האסלאם בן כמה? 1300 שנה. 1300 שנה, זהו. יום אחד הם ממציאים מוחמד, ספר, קוראן, ואומרים, היהודים שיקרו, וזה באמת היה ישמעאל. אבל אין אף ספר, ומעולם לא נמצא אף ספר בהיסטוריה, באף עיר, באף מקום שהיה כתוב בו ישמעאל. אם היו מוצאים ספר אחד איפשהו, אורגינל, באיזה ארון קודש, באמת היה כתוב בו ישמעאל, הייתה להם קצת נקודה. קצת, גם כן, זה בטל ברוב כמובן, אבל לפחות יש לזה תקדים. איך? מיליון ספרי תורה נכתבו, בכל העולם הם התפזרו, ופתאום בכולם כתוב יצחק? זה שטות. ואני אמרתי את זה לכמה ערבים, אומרים, יא אחי, אתה צודק. פתאום נהייתי אחי. אתה הבנת? לא היה לו מה להגיד, הוא צודק, אין. אז מה אתם מסלפים ומשקרים? אני אתן לך דוגמה. כל הלימוד שלהם מלכתחילה מבוסס על שקרים ביודעין, גם הנוצרים אותו דבר. זאת אומרת, המורים לומדים כל הזמן איך נשקר את התלמידים. ככה זה בנוי. למשל, יש איזה ערבי אחד שהתגייר. אז שאלתי אותו איך התגיירת? אז הוא אמר לי ככה, אני הייתי בכפר, לימדו בבית ספר מוסלמי, יום אחד המורה אמר, אחרי שהיהודים חטאו בחטא העגל, הקדוש ברוך הוא עזב אותם. הם מרדו בו יותר מדי פעמים, עזב אותם. אז הוא אומר, אני שאלתי את המורה, סליחה רגע, אני ראיתי בתורה שכתוב שהיהודים עשו חטא העגל, באמת מתו להם קצת, השם יניש אותם, אבל אחרי זה ראיתי שעוד 40 שנה היה להם מלחמות, והבורא עולם עזר להם, והכניס אותם לארץ, והם בנו את בית המקדש, כל מה שכתוב פה. אז איך הוא עזב אותם? מה עכשיו המורה אמור לענות לו? סליחה, טעיתי, אתה צודק, אני אבדוק. העיף אותו, אבא שלו הרביץ לו, כופר. כל מבוסס על שקרים. כופר, הפחדות, אפיקורס, לשיטתם. זרקו אותו, אז הוא התחיל ללכת ליד יהודים. איך שהוא ראה את האמת של היהדות והתגייר. אבל כל מבוסס מלכתחילה על שקר. מה, המורה לא ידע את זה? מה, הוא לא קורא בתורה, הרי הוא בא לספר על חטא העגל, אז הוא קצת היה צריך לקרוא על זה באיזשהו מקום. אז הוא גם ראה שאחרי זה נעשו לנו ניסים, ומן יורד מן השמיים וכל מיני דברים. אז איך עזב אותנו? אלא חייבים, יש לנו אג'נדה, יש לנו פרופוגנדה, תעמולה. יש לנו עכשיו מטרה ומתחילים לסלף. למשל, כל הקוראן שלהם לא כתוב שם מילה על ירושלים. כלום. בתנ"ך כתוב מעל 2,000 פעמים ירושלים. שם לא כתוב כלום. אין מילה על ירושלים. פתאום ירושלים נהייתה עיר הקודש בשבילם. מלחמים, עיר הבירה, מה זה? בספר שלכם לא כתוב מילה. מה זה? אם זה היה קדוש לכם, היה מוזכר שם משהו? כלום. לא מוזכר. פלא פלאים. אני למשל, אם אני הייתי ראש ממשלה פה, הייתי הולך לנום באום, 10 דקות כל הוויכוח המוסלמי והיהודי היה נגמר. 10 דקות. הייתי גומר אותם אחת לתמיד. לא שאחרי 5 דקות הם היום חסלים אותי, אבל לפחות הייתי מציל את עם ישראל מהם. למה? מה הייתי עושה? הייתי מביא את הקוראן המטומטם הזה שלהם, שמלא בשטויות. הייתי מביא את זה לאום. אומר לאום, והרי מראים את זה בכל העולם, תחשוב, בשידור ישיר. אומר לכל הערבים, בני דודים פה, יש לי שאלה אליכם, מה אני מחזיק ביד? כולם היו צועקים, קוראן, קוראן. הייתי אומר להם, מי כתב את הקוראן? היו אומרים, הם בורא עולם. הייתי אומר להם, יפה מאוד. אז זה אותו בורא עולם שנתן את התורה, הוא נתן את הקוראן, יפה מאוד. יש לי שאלה אליכם. אם בורא עולם נתן את הקוראן, חייבים לשמוע בקולו? היו אומרים, כן. הייתי אומר להם, ואם בן אדם הולך הפוך ממה שבורא עולם אמר לו בקוראן, מה הוא? היו צועקים, כופר, צריך להרוג אותו, חסל אותו. הייתי אומר, יופי, בואו נתחיל לקרוא פסוקים ביחד מהקוראן. הייתי מראה להם 20 מקומות בקוראן שכתוב שארץ ישראל שייכת ליהודים. כתוב מפורש, בורא עולם אומר, הוצאתי את עם ישראל ממצרים, מהכופרים שם, הבאתי אותם לארץ המובטחת, נתתי להם לשבת שם בבטח, בירכתי אותם. אחר כך כתוב, כל שאלה שיש לך בקוראן, לך ליהודים ותשאל אותם, כי הם קיבלו תורה לפניך והיא יותר מדויקת מהספר שלך. ככה כתוב בקוראן. אז הייתי אומר להם, רבותיי, בתורה, כל התורה מלאה ירושלים, אברהם אבינו, כל הסיפורים, הכל היה בירושלים. בקוראן שלכם לא כתוב מילה על ירושלים. היהודים בתורה יודעים שירושלים שייכת לנו, ככה גם בקוראן שלכם כתוב שארץ ישראל שייכת לנו, אז מה אתם עזבו אותנו? ירושלים שלנו, לכו. כל הארץ שלנו. לא היה כזה דבר מעולם פלסטינאים, לא היה עם כזה, לא הייתה אומה כזאת, לא היה להם דגל, לא היה להם צבא. סתם אוסף של ערבים שפתאום החליטו לקרוא לעצמם על שם הפלישתים. אין לכם היסטוריה, אין לכם רקורד, אין לכם כלום. ובתורה מה כתוב? הפוך ממכם, נגמר הוויכוח. מה היה להם לענות? רק מה, ראש ממשלה שלנו לא יודע לקרוא עברית אפילו. עושה את עצמו גאון, אבל הוא לא יודע לקרוא פסוקים, להבין מה הם אומרים. מה הוא יגיד להם? פעם היה איזה אחד נגד ערפאת עם אח שמו, ערפאת התחיל לבלבל אותו, אומר לו מלכי צדק, כל מיני דברים, והוא בכלל חילוני, הוא לא יודע מי זה מלכי צדק. סתם ערפאת אומר לו כל מיני שטויות, אני מסתכל בכתבה ואני אומר, תראה איך הוא עובד עליו. הפוך, ממה שהוא אומר, הם מוכיחים שהם לא שייכים פה בכלל. אני לא זוכר את הפרטים, מדבר איתכם. אבל החילוני לא היה לו מושג מה ערפאת מדבר. ערפאת עוד קרא את התורה פעם אחת, הוא גם זה לא. הבנתם מה קורה פה? בורות, הכל בורות. טוב, אנחנו חייבים לסיים, אני צריך לטוס. שאלה אחת, כן.
אין עוד אחת. מה שבדרך כלל אותי בחורים תמיד שואלים.
כן.
מה שאלתי בהתחלה, זה יותר טוב. שיש הרבה אנשים בהודו ובכל מיני מקומות, במשך כל הדורות, אנשים כישרונות שהתעסקו באמונה. התעסקו באמונה והתעסקו וחיפשו מי ברא את העולם, מי ברא את זה, וכולם כמעט הגיעו, לא הגיעו לכך שיש אלוקים והתורה היא תורת אמת. שואלים למה?
תירוצים, אדם.
אז הם אומרים, אני נולדתי בבית חרדי, נולדתי בבית שומר תורה ומצוות, אז אני צריך להגיע למסקנה הזאת. אם כביכול לא הייתי נולד בכזה בית ולא הייתי מפחד,
קודם כל רוב,
אז הייתי מגיע לתמונות אחרות.
רוב האנשים בעולם יודעים שיש לעולם בורא מסברה שכלית. העולם מתוחכם, רואים שיש פה סדר, אז יש בורא. עכשיו, זה שהם לא מכירים את התורה, אז הם לא יודעים שהבורא נתן חוקים, אבל מבינים שיש בורא. כל הגויים אומרים, God, oh my God, מדברים על God, הרבה גויים. אז אתה רואה שהם...
הגיעו לאבולוציה והגיעו ל...
אבולוציה.